קראנו השבת את פרשת שלח, פרשת המרגלים. נעמוד על כמה נקודות בפרשה. ויעש כלב את העם אל משה ויאמר, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. פתחנו בחיוב. מה אמרו המרגלים? אפס כי אז העם היושב בארץ, ערים בצורות גדולות מאוד, ידידי ענק ראינו שם. הם אמרו, זה אתה שמענו מפי הנביאים שהתנבאו אלדד ומלדד, מדד שמשה מת, והוא לא יכניס אותנו לארץ. וכל הניסים הנפלאות שעשה לנו משה ביציאת מצרים ובמדבר, מי יעשה לנו? איך אנחנו נתמודד עם הערים הבצורות, עם אז העם הזה, העם שיושב בארץ, ילידי ענק? לא נוכל להתמודד עם זה. הם מדי חזקים עלינו, אנחנו צריכים בשביל לנצח אותם, צריכים ניסים ונפלאות, צריכים את משה רבינו, ובלי משה רבינו לא נצליח. כך מסביר המשך חוכמה. הנבואה משה מת היא הייתה דרושה, אף על פי שהיא לא נמסרה בעצם באופן ישיר, זה נתנבו שני הנביאים מחוץ לחשבון. שהעם לא יגיע למצב כזה, שהוא יחשוב שמשה עושה את הניסים, ולא ריבונו של עולם. ושישכחו שגם משה הוא ילוד אישה, וכל הניסים הנפלאות זה הכל ריבונו של עולם הוא עושה. הוא עושה את זה לא בשביל משה, הוא עושה את זה בשביל עם ישראל. וכשיש הקפדה של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, אז גם משה לא זוכה לגילוי שכינה. כי כל המעלות של משה זה בשביל עם ישראל. זה מה שאומר כלב. ויעש כלב את העם אל משה ויאמר, הלא נעלה וירשנו אותה, אנחנו נעלה. אנחנו נעלה לבדנו, כי ריבונו של עולם איתנו. כי יכול נוכל לה. בגלל זה אמר את זה דווקא כלב ולא יהושע, כי לא היו חושבים שהוא אומר על עצמו, אני אניג אתכם, מה אתם חושבים שרק משה יכול להניג? אמר את זה כלב. זה מה שאומר יהושע בספר יהושע, כי אל חי בקרבנו, ריבונו של עולם הוא בקרב עם ישראל. והמשך חוכמה כמה פעמים הולך בכיוון הזה, שלא יתפסו לאמונה בגילויים שמתגלים לא למשה רבינו, ואפילו לא ללוחות הברית. והוא מסביר את שבירת הלוחות שמשה שבר, מפני החשש שיאמינו שהלוחות הם כביכול ריבונו של עולם. מפני שהם שם יהיו בבית המקדש ובמשכן וכדומה, והוא ראה שם לא מבין את הדבר הזה. היה צריך לתת לו איזה שיעור קשה מאוד, חריף מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר לו, יישר כוח ששיברת, את הלוחות אשר שיברת, יישר כוח ששיברת, ללמדך שריבונו של עולם מתגלה בכל ההופעות האלה, אבל זה ריבונו של עולם. זה לא הלוחות, זה לא משה רבינו, זה הקדוש ברוך הוא. לא להתאפס לגילויים, לזכור תמיד שיש מקור עליון מעל כל הגילויים האלה שהוא מתגלה בהם. והם כולם כלים, אמצעים בלבד, ולא להתאפס לאמצעים, אלא לריבונו של עולם בעצמו. זה נקודה אחת חשובה, הדרכה כללית. אנחנו ממשיכים הלאה. כאן הייתה תופעה מאוד מוזרה. העם השתכנע על ידי המרגלים שמסוכן לעלות לארץ ישראל, בלתי אפשרי להילחם עם העמים שבארץ ישראל. זה לא הגיוני לעשות את זה, והם בטוחים בזה. והנה הקדוש ברוך הוא נותן להם מוסר על זה שהם לא מאמינים, ומשה רבינו בא אליהם ואומר להם את כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ואז הם מתחרטים. למה הם מתחרטים? הם רוצים אפילו לעלות. אתם באו מרגלים, בדקו את המציאות, ראו שאי אפשר לבוא לעלות כעת לארץ ישראל, צריך קודם אולי עוד כמה דורות להתחזק, להתעצם, אי אפשר לעלות לארץ ישראל. בארץ ישראל יש עמים חזקים יותר מאיתנו, חזקו ממנו. מה קרה שהם פתאום משנים את דעתם? בגלל שהקדוש ברוך הוא אומר, מה, אתם לא רציתם לעלות לארץ ישראל? אתם תשארו פה 40 שנה, רק בניכם יבואו, גואר בהם הקדוש ברוך הוא, ואז מתחרטים. מה מתחרטים? מה השתנה? מתברר שכל השקפת העולם הזאת, או האמירה הזאת, היא לא הייתה מבוססת על בסיס נכון, על בסיס של עובדות. זה חוסר אמונה. ולפעמים אדם מלביש את זה בכל מיני לבושים, באידיאולוגיות, בהסברות, וזה יצר הרע. כשהוא גרים ביצר הרע, אדם חוזר בחזרה לעצמו. על התניה עומד על הדבר הזה, והוא מסביר את זה בפרקי התניה. הוא אומר, הרבה פעמים היצר הרע עושה אידיאולוגיות של כפירה, ואין לזה שום בסיס. נותנים לאדם מוסר, פתאום כל הבירורים שהוא עשה, שבאמת הוא לא צריך להאמין, הכל מסתלק. מפני שהכל היה אבל רעות רוח. זה היה איזה משבר באמונה. לא בעיה של השקפת עולם. לא דבר שמבוסס על שכל, שצריך להסביר הסברות אחרות שונות. אנחנו עומדים כאן בפרשה, עוד לימוד. שעל אף כל החטא הגדול הזה, ריבונו של עולם, חנון ומרבה לסלוח. משה רבינו מבקש, סלח נא לעוון על העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת על העם הזה ממצרים ועדנה, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. הפסוקים האלה אלה פסוקים שאנחנו אומרים ביום הכיפורים, בשעות הגדולות של יום הכיפורים, ויאמר השם סלחתי כדבריך. זה יסוד הסליחה הקבועה, שאחר כך אנחנו כל שנה ושנה מבקשים מריבונו שלם שיסלח לנו ויחפר לנו, והוא נמצא כאן. סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך, כאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועדנה, ויאמר השם סלחתי כדבריך. ושוב פעם, הכל מפני שכל החטאים הם בעצם חיצוניים, הם שטחיים, הם לא עמוקים. כל חוסר האמונה זה איזה יצר הרע שמפתה את האדם, וכשאדם רק מתבונן יותר ורק מתעורר יותר, אז הכל מסתלק. לכן יש מקום לסליחה ולכפרה. אילו החטאים הם היו בטבע, בעצמיות של האדם, לא היה יכול לשוב בתשובה, לא היה יכול לתקן. אבל הם פועל יוצא מחולשות חיצוניות, חומריות, ובתוך תוכו של האדם הוא מלא באמונה. ועל כן יש מקום לתשובה ולסליחה, וריבונו של עולם סולח. אמונה בתשובה זה דבר, יסוד גדול לכל ההתקדמות של האדם בעבודת השם. שאדם יאמין שהקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה, ומקבל בתשובה, וכל מי ששב לפי מדרגתו, מדרגת תשובתו, כך הקדוש ברוך הוא מקבל אותו. סלחתי כדבריך. כמו שאתה מדבר, כך הקדוש ברוך הוא סולח. אם אתה, התשובה שלך עמוקה מאוד מאוד, הסליחה גדולה מאוד. אם התשובה היא שטחית, יש סליחה, אבל היא גם שטחית. לפי גודל התשובה, כך עומק הסליחה, כך גודל הסליחה. והקדוש ברוך הוא כל הזמן מחכה שאנחנו נשוב. ולכן לא לייצר בגלל נפילות. להסתפק ולא בביטחון התשובה. להיות בטוחים שנפל אדם חוזר בתשובה, אני אגיד לאדם לעצמו, זה לא תשובה מלאה, זה לא תשובה גמורה. גם תשובה קטנה, גם שטחית, גם מתקבלת. יותר עמוקה, עוד יותר טוב. ככל שהיא תהיה יותר עמוקה, עוד יותר מתקנת כמובן, אבל התשובה מתקנת, להאמין בזה. מיד אחרי פרשת המרגלים, התורה מספרת לנו, יש לנו לימוד של מצווה חדשה, כי תבואו אל הארץ, אל ארץ מושבותיכם, יש מצווה להביא נסכים, יחד עם הקורבנות, להביא מנחות ונסכים. רק בארץ ישראל. כשיבואו לארץ ישראל, מביאים מנחות, כלומר, כשאדם מקריב עולה, יביא את המנחה ונסכים. מנחה זה מנחת סולת, יסרון שבלול ביובי את הנשמן, ונסך, נסכים זה יין. הרב מסביר את מאמר הגמרא, הגמרא אומרת שכל הקורא קריאת שמע בלא תפילין, כאילו יקריב עולה קורבן בלא נסכים. מה הקשר? מסביר הרב. מי שקורא קריאת שמע ולא תפילין, הוא חושב, העיקר זה להניח תפילין. העיקר זה קבל עול מלכות שמיים. אמונה, במחשבה, ברגש, בדביקות. לשים את הרצועות האור על היד, את הבתים, את הקלף. זה לא חשוב. האמונה, העיקר זה אמונה, לא מעשים, העיקר מחשבות, רגשות, תוכן הרוחני, הפנימי, ולא הביצוע בפועל. זה בערך כמו זה דומה למה שאדם יאמר, העיקר בקורבן זה להביא מן החי, זה הבשר, זה דבר חשוב, להביא קמח. שמן, מהצומח, לא חשוב. אני אביא פעמיים עולה, שלוש פעמים עולה. מה פתאום להביא ירקות? דבר מן הצומח, לא ירקות, קמח, מה? שלימות העבודה היא לא רק עבודה רוחנית מופשטת, אלא עבודה שמתפשטת אל כל חלקי החיים. עבודה בשכל וגם בדמיון וגם ברגש, גם בפועל, וכך עבודת השם שלימה. אתה קורא קריאת שמע, גם הגוף שלך יעבוד עבודת השם, לא רק הנשמה, לא רק המחשבה, הראש הפיזי והידיים והיד, וכך אתה כולך מחובר וקשור לריבונו של עולם. כשארתם אותם לאות על איתכם והיו תרפות ביניכם, אנחנו קושרים את עצמנו למצווה. אנחנו נקשרים אל ריבונו של עולם בפועל, ובלב, ובמוח. וכמובן שזה בלב ובמוח. אתם יודעים שתפילין צריך זהירות גדולה מאוד. צריך אדם למשמש בתפילה בכל שעה ושעה. זה מהדרשות הקבועות לבר מצווה. שאדם צריך למשמש בתפילה, כמו קל וחומר מציץ, הציץ של ראשו של הכהן גדול, שהיה שם כתוב פעם אחת שם, הוא היה צריך כל הזמן לזכור שראש, בראשו יש ציץ שיש שם שמיים. ובתפילין יש כמה וכמה הזכרות. כמה פעמים כשם שמיים. אז בוודאי קל וחומר שאדם צריך כל הזמן לזכור שתפילין בידם ועל ראשו, ולהיות כל הזמן מרוכז ונושא שם השם עליו. שם השם, זאת אומרת, הזיכרון הקבוע והמלא שמחוברים באותו רגע לריבונו של עולם, שיביתי השם לנגדי תמיד. לא רק במחשבה, זה מה שאומרים חכמים, אלא גם בפועל, גם במעשה. אולי זה היה גם אחד הגורמים לחטא המרגלים, אחת הטעויות של חטא המרגלים. יש מפרשים שהמרגלים חשבו שלהיכנס לארץ ישראל, זה יכול להיות הידרדרות רוחנית. יצטרכו לעבוד בשדות, נתתי עשב בשדך לבהמתך, אספת דגנך, אז יצטרכו להתעסק בעניינים המעשיים, ואז לא יוכלו לשמור על הגובה הרוחני. נמצאים במדבר, אוכלים מן, שמלתך לא בלתה מעליך, הכל מסודר, זה כולל ברמה גבוהה, ותנאים כלכליים טובים מאוד, ולא צריך, אין צורך בשום דבר פיזי, אפשר כל היום להיות מרוכז בעבודת השם, כל היום להיות קדוש, רואים ניסים נפלאות, עמוד הענן והאש, וחיים חיים של קודש. יבואו לארץ ישראל, יצטרכו לעבוד עבודה פיזית, לקיים את החיים, לא יוכלו לשמור על הגובה הרוחני. וזאת הטעות. כי עניינה של עבודת השם זה לעבוד את השם בכל הדרגות. גם בפועל, גם באספת דגניך, גם בכל עבודות המעשיות, לקדש את כל המציאות. זה עניינה של ארץ ישראל, שהקדושה שם מתפשטת, וארץ ישראל מתפשטת משיא הגבעים אל תחתית המציאות. הכל, לרומם את כל החיים, לקדש את כל החיים. זה עניינה המיוחד, השלם של ארץ ישראל. עבודת השם מושלמת. בכל רמח האיברים, בכל שסע הגידים, בכל הנפש, רוח ונשמה של האדם. אני רוצה להזכיר כאן נקודה נוספת בפרשה. כתוב כאן, נפש תחטא, נפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר, את השם הוא מגדף ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמה. כי דבר השם בזה ואת מצפתו אפר, יכרת תכרת הנפש ההיא עוונה בה. דבר השם בזה ואת מצוותו אפר. אנחנו לומדים מסכת נדרים. יש אתרת נדרים ויש הפרת נדרים. ההבדל בין אתרה והפרה, שהפרה זה הבעל, הוא מפר את נדרי אשתו או את נדרי ביתו, והחכם הוא מתיר את הנדרים. החכם שמתיר את הנדרים, הוא עוקר את הנדרים למפרע, כאילו בכלל לא היו. לדוגמה, אם אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאין עלייך נדרים, והיה עליה נדרים. והיא הלכה לחכם ונשאלה על הנדרים שהיה עליה, אז הנדרים נעקרו למפרע והיא מקודשת. אם אדם יקדש אישה, יקדש, לא יישא אישה, כן? שאביה ובעלה מפרים נדריה, שנערה מורסה. הוא אומר לה, על מנת שאין עלייך נדרים. ואז הוא מפר, הוא מי גז גייס, הוא מפר מכאן ולאבא, לא למפרע. זה כמו שאם אדם אומר לי, אם אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאין עלייך מומים. והיא הלכה לרופא, והרופא ריפא אותה. ונתרפו המומים. היא לא מקודשת, כי היה לה מומים כשהוא קידש אותה. הם לא נסתלקו מלמפרע, הם נתרפו. אז התנאי היה שאין עליה מומים, וכן היה עליה מומים. הפרת נדרים מכאן ולאבא, בעל מגז גייז את נדרו, התרת נדרים עוקר את הנדר למפרע. יש גדר של את מצוותו הפר. מה זה מצוותו הפר? מה זה הפרה? זאת אומרת, הוא מקיים את המצוות, אבל מנתק אותה מהמקור האלוקי. הוא אומר, ברית מילה, זה דבר בריא. כדאי לעשות ברית מילה. זה דבר טוב לבריאות. זה מונע מחלות, ולכן הוא עושה את זה. יש מחלות שהם לא טובים מבחינת הבריאות, גם התורה אומרת, אני לא אוכל אותם. אדם אומר שהוא לא יאכל אותם, מפני מה? מפני שזה טוב מצד הבריאות. הוא מפר, הוא מנתק את המצווה ממקורה. יש הרבה דברים, הדרויות, הדרכות של תורה, שהן הגיוניות, שכדאי לעשות אותן, לשמור אותן מבחינת ההיגיון. יש כדבר השם בזה, הוא כופר בעיקר, בכלל לא מקבל שום דבר. לא רוצה לקיים את, לא את המצוות ולא את ה... עוקר הכל כביכול. שתי מדרגות, שני מצבים. שניהם גרועים ואיומים. לא להפר, לא לקיים את המצוות מפני הטעם שלהם, ההיגיון שלהם, אלא אלה מצוות אלוקיות. ריבונו שלם נתן לנו את המצוות הללו. כל ערכם זה ביותם אלוקיות. דבר הזה שמעתי מהרב רענן. לפעמים בבריתות הוא היה אומר את זה. יש מפר בריתו של אברהם אבינו. מה זה מפר ברית? הוא עושה את הברית, אבל מפר אותה. לא מאמין, לא עושה אותה בתור ברית עם ריבונו של עולם. וכעת אנחנו מצווים לתקן את חטא המרגלים ולספר בשבחה של ארץ ישראל. זה התיקון. הם דיברו בגנותה של ארץ ישראל, והתיקון לדבר בשבחה של ארץ ישראל. ואנחנו נסתכל בספר חסד לאברהם. זה ספר של הרב אברהם אזולאי, הסבא של הסבא של החידה, שגר בחברון. ויש כאן סיפור מאוד מיוחד בהקדמה על פטירתו, אחרי חלום, היה שם במערת המכפלה, לפני ולפנים. והוא מדבר הרבה על מעלתה הגדולה של ארץ ישראל. ראשית כל הוא אומר, יש כאן ספר מחולק לכמה מעיינות. מעיין שלישי הוא נקרא עין הארץ. ופה במעיין, בחלק הזה, במעיין הזה, הוא מדבר על עניינה, על מעלותיה של ארץ ישראל. הדבר הראשון, הבסיסי, לכל אומה יש ארץ מתאימה. ישראל אלוקים, הארץ אלוקית, וישראל מקומם בארץ ישראל, והארץ זקוקה לעם ישראל כדי להוציא את כוחותיה מן הכוח אל הפועל. כל דבר בעולם אין לך דבר שאין לו שעה ואין לו מקום. בכל דבר יש את המקום שלו. והוא אומר, כשאדם זוכה להיכנס לארץ ישראל, בא אליו נפש מיצירה חדשה. הוא מתלבש תוך הנפש הישנה שלו, ובלילה הראשונה שישן בארץ ישראל, יוצאים בית הנפשות ועולים למעלה, ובחזרה אינם חוזרות כי אמא חדשה בלבד. ולכן הוא אינו ראוי לעונשים, כי הלא היא לא חטא. כלומר, מי שבא לארץ ישראל, כמו תינוק שנולד. ולכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שנמחלו לו כל עוונותיו כולם. וכל אדם בארץ ישראל נקרא צדיק. אדם שהוא אינו צדיק כפי הנראה לעיניים. כי אם לא היה צדיק, הייתה ארץ מקיה. כמו שכתוב, אתה כי ארץ את יושביה. וכיוון שהארץ אינו מקיהו, בהכרח הוא שנקרא צדיק, אף שהוא בחזקת רשע. זה לא מובן. מה זאת אומרת? יש אנשים לא בחזקת, ביותר מחזקת, שהם לא בסדר. חוטאים ומחטיאים וחטאים גדולים ואיומים. הוא אומר, זה לא אפשרי. ראיה, איך הוא נמצא בארץ, איך הארץ לא מקיעה אותו. יש אנשים שהארץ מקיעה אותם, והוא לא מקיעה אותו, סימן שהוא לא רשע. זאת אומרת שיש לפעמים שאדם נראה רשע, ובתוך תוכו הוא צדיק. אולי גם יש את ההפך, שיש אנשים שנראים צדיקים, ובתוכם זה לא ככה. הוא שואל שאלה נוספת, למה בארץ ישראל לא יורד מן? אם במדבר ירד מן אלוקי, בארץ ישראל, המקום הקדוש הזה, ודאי שצריך לרדת מן. למה לא ירד מן בארץ ישראל? ואז הוא מסביר, שהסיבה שירד מן במדבר, כי הפירות של המדבר, הם, אין בהם קדושה, יש בהם תומה, ולכן לא יכול לרדת קדושה לתוכם, כי אז הקדושה תתפוגג, היא לא תוכל להישמר שם, להפך היא תוזק. על כן, כשהיו ישראל במדבר, לא הייתה ברירה, אלא להוריד מן מן השמיים. ישירות, את הקדושה בלי, לא דרך הפירות של המדבר, אבל כשעם ישראל בא לארץ ישראל, ובארץ ישראל פירותי הקדושים, כל הקדושה יכולה לרדת ולהיכנס בפירות, ועל כן אין צורך שירד פה מן. כלומר, הוא בא לומר לנו שאכילה, שפירותיה של ארץ ישראל, תבואתה של ארץ ישראל, יש בזה המעלה הגדולה של מן ויותר. ופה זה חוזר למה שאנחנו אמרנו מקודם, שזה צריך לעבור כאילו המן דרך הפירות של ארץ ישראל, ואת פירות של ישראל צריך לגדל. ועל ידי זה מתקדש את הארץ, מתעלה הארץ. על המילים שאנחנו אומרים בברכה, מעין שלוש, לכל מפריה ולסבוע מטובה, יש בבח, על הטור, יש ביור. כי יש בזה דעות. יש אומרים שלא צריכים להגיד לכל מפריה, מה אנחנו באנו לארץ, עלינו לתוכה ושמחינו עינם, נאכל מפריה ונשבע מטובה, אנחנו רוצים, באנו לארץ ישראל לאכול פירות וירקות ולאכול דברים טובים, באנו לארץ ישראל בשביל המעלות הרוחניות שלה. אז יש כאלה שם בדיון בפוסקים, האם להגיד לאכול מפריה או לא להגיד לאכול מפריה. אומר אבא, ודאי להגיד לאכול מפריה, כי הפירות של ארץ ישראל קדושים. וזה לא אכילה של חולין, זה אכילה של התרוממות, זה לא אכילה של הגוף, זה אכילה של הנשמה. זה מתאים למה שאמר כאן בעל החסד לאברהם. הוא הוא אומר עוד נקודה. צדיקים, ביותם בארץ ישראל, יוכלו להגן על כל המקומות, והוא על כי שארץ ישראל הלב, והוא נותן חיות וקיום לכל האיברים. צדיקים שבחוץ הארץ לא יועילו רק על מקומם, לבד, כי הוא כמו חיות עבר פרטים מפרטי הגוף ואיבריו, ולא יועיל לזולתו. וכן הם בעת סילוקם. אמנם הצדיקים שבארץ ישראל, כמו שהם בזמן חיותם, כך הם במיטתם מועילים לכל העולם ולכל אנשי מקומם, ולא לאנשי מקומם בלבד. כמו שאמר הכתוב, ותמת שרה בקריית ארבע, היא חברון בארץ כנען. אחרי שאמרו שבקריית ארבע, אז זה יודעים. אם היו אומרים בארץ כנען, בהתחלה הפסוק היה אומר, אז אפשר אחר כך לפרט איפה בארץ כנען. אבל אם כתוב בהתחלה בקריית ארבע, אז אתה יודע שזה בארץ כנען. אתה לא צריך כבר לפרט. זה כמו שבע בדיקות שבודקים את העדים. אבל אם הם אומרים זה עכשיו, הם לא צריכים להגיד באיזה יום, באיזה שנה, באיזה... עכשיו, עכשיו, זה עכשיו. למה באמת כתוב בארץ כנען? לומר לך שזה שקשור לכל עניין של ארץ כנען. זה שהיא מתה זה לא למקום שלה, זה משפיע על הכל, על כל הארץ. כלומר, צדיקים במיטתם הם גם פועלים. הם פועלים לא רק על מקומם, אלא צדיקים של ארץ ישראל פועלים על הכל. על כל הארץ, לא רק למקומם, על כל העולם, כי ארץ ישראל היא הלב של העולם. הרעיון כמובן הוא נובע מכך שכל עניינה של ארץ ישראל הוא כללי. כאן בארץ ישראל יש את כל התורה כולה, כאן בארץ ישראל מקומם של כל האומה ביחד, וממילא כל דבר שפועלים בארץ ישראל יש לזה משמעות יוצאת מהפרט ומתרחבת ומתפשטת על כל הכלל כולו. תלמידי חכמים שבארץ ישראל נקראים נועם. תלמידי חכמים שבחוץ לארץ, שבבבל, נקראים חובלים. חובלים, מחבלים, חובלים. זאת אומרת, הם נמצאים לא באהבה אחד לשני, הם לא מנעימים זה לזה בהלכה, אלא מתנגחים אחד עם השני. גם כן לשם שמיים. אבל אפשר לעשות את זה בנעימות, אפשר לעשות את זה בצורה אחרת. כל אחד עומד על דעתו, וכל אחד מנסה לנצח, ולהגיד איפכא מסתברא, ובאמת זה גורם להתפלפלות גדולה מאוד. ולחריפות גדולה מאוד כאשר יש את התחרות הזאת ואת הקנאת סופרים אבל יש בזה כמובן את החיסרון של המידותי וגם מבחינת התפיסה שלה של התורה שאפשר לתפוס אותה בהרמוניה בשלמות ואפשר לתפוס כל דבר בפני עצמו ואין איזה דבר שמחבר את כל העניין ולראות את התמונה בשלמותה. זה עניינה של ארץ ישראל. תלמודה של ארץ ישראל הוא תלמוד של תלמידי חכמים שיוצא נקראים נועם. שפתיים משק משיב דברים נכוחים. אני הזכרתי את הדבר הזה. יש שני פירושים, פירוש רש"י ופירוש תוספות בגיטין. שפתיים משק, תוספות אומר, שמישהו שומע דברים נכוחים, אין לו מה להשיב. שפתיים משק, הוא סוגר את השפתיים. רש"י אומר, כשמישהו שומע דברים נכוחים, הוא נושק, נותן נשיקה. לא נסתם לפה, שהוא לא יכול לענות. חייבים לענות, אבל מה הוא עשה את זה? הוא אמר דבר, אי אפשר להתווכח איתו, אמר דבר מוכח, דברים נכוחים. כאילו צריך תמיד לענות. התוספות, אם תאמר, הוא לא, רשי הוא כלומר, מסביר את העניין, בלי אם תאמר, ישר היה תשובה. התוספות מחדד, אז גם הוא כך מפרש את הפסוק הזה. אין אפשרות להגיד אם תאמר. אין אפשרות להקשות. אם תאמר ויש לומר, זה מחדד את הראש. הגמרא אומרת שאת דרך הרמים שבבבל באמת היו יותר חריפים. ביסוד. אבל המעלה של ארץ ישראל מעלה את כל אחד. ומי שעולה מבבל לארץ ישראל, הוא מחכים פי ארבע. רבי ירמיה, כשהיה בחוץ לארץ, לא היה מהכי טובים, בא לארץ ישראל, אומר, אני בבלי טיפשי, מזלזל בבבלים. שם הוא לא היה, הוא לא היה, היו יותר טובים ממנו. והוא בא לארץ ישראל, אומר, אני בבלי טיפשי. אך לנמה בנמה. מפני שארץ ישראל מחכימה, מסביר המרשה בפרק המדיר במסכת כתובות, מסביר שארץ ישראל מכפילה פי ארבע. הוא עלה במדרגה, הוא היה שם חלש ופה הוא נהיה יותר מהם, חופל. אוויר עד ארץ ישראל מחכים. החוכמה המיוחדת של ארץ ישראל זה הרחבות הדעת, זה ההסתכלות הכוללת, זה ההיקף של כל הבנת התורה בכללותה, מהתורה אל הסוגיה. הרב עומד על זה הרבה בביאורו מה דרכה, מה דרכו של תלמודה של ארץ ישראל. ובאגרות, תלמוד של ארץ ישראל הוא תלמוד שמתחילים מהכלל אל הפרט. פעם אני הזכרתי את הדבר הזה, שבמידה מסוימת הדוגמה לכך זה המאירי. שהוא כל מסכת, הקדמה, הסתכלות כוללת על המסכת. מה התוכן הכללי שלה, אחר כך כל פרק, מה באופן כללי הפרק הזה עוסק. מה זה? משנה, בהתחלה מסביר את כלליות, ואחר כך הדברים שמתגלגלים בסוגיה. מסתכל הכל בשלמות, וזה דבר מאוד מעניין. שאמירי כתב את ספרו לפני מאות שנים, 700 שנים, לא היה נגנס כאילו, רובו נגנס, ולא עסקו בו. ובדור האחרון פתאום מתגלה אמירי, ומוצאים אמירי על כל המסכתות, וכל ספרי אמירי מוצאים לאור בעשרות שנים האחרונות, זה לא היה מקודם. היה בשיטה המקובצת, מביא ציטוטים מהמאירי, במקום בספרי השיטה המקובצת, אבל לא היה באופן מושלם. ספרי המאירי היו גנוזים, כל מיני מקומות, גניזות ששמרו עליהם, ספריות, מקומות אחרים. כאילו המאירי כתב את ספרו לדור הזה שעולה לארץ ישראל, שחוזר להסתכלות הכללית של התורה, חוזר למבט הכללי, ופילה, דבר מפליא. כך הרב ראה שכך דרכו של תלמוד. הרב היה אישיות של תורת ארץ ישראל. הוא היה, אנחנו אמרנו תורה דילי, שמי שעוסק בתורה, התורה נהיית שלו. אז תורת ארץ ישראל זה תורה דילי של הרב. הוא היה תורת ארץ ישראל. תורת ארץ ישראל, הכל מחובר יחד. איש האשכולות, גם אמונה, גודל של הסתכלות אמונית, אגדה, פלפול, הלכה, פסיקה, כולל תכונות שונות, רגש גדול, שכת גדול, הנהגות צדיקויות ומידות מתוקנות, מידות מצוינות בכל הדברים, הכל בהצטיינות אלוהית, וזה בהרמוניה, מין שלמות. יש אנשים שענקים בתחום מסוים, בתחום הלמדנות, אבל לא בתחום הפסיקה. בתחום הלמדנות, אבל לא בתחום האמוני. יש אנשים בתחום האמוני, הם מאוד מאוד התפתחו והתעלו, אבל זה לא, אבל הם לא גדולים בכל בתורה, בפסיקה, בלימוד העיון, בכיף בתלמוד. והוא היה כל רז לא אניס לי, ככה אמר עליו המקובל רבי שלום אלישיב, אני חושב, וגם בכל תחומי התורה, שבכל מקום שהיו באים לשאול אותו, היה נראה כאילו רק הרגע הוא עסק בסוגיה הזאת. ומתחיל לבאר אותה מכל זדה, מכל הראשונים, מכל האחרונים, הכל. הכל כאילו, זה כנראה שהוא כאן מרשה ברמת הסוגיה, לכן זה כל כך נהיר לו. וככה בכל מקום, בכל מקום. וכששאלו אותו, כשהיה עוסק בלענות על תשובות, לא יוצא להסתכל בספרים כדי לענות. כתב. ובמקום אחד הוא כותב, ובתשובות הרמה, והוא מצטט את תשובות הרמה, 12 שורות מתשובות הרמה, ואומר, אין הספר לפניי. ואחר כך הרב ציודה ישבה את הדברים, ואמר, 2-3 מילים היה צריך אולי לשנות ממה שהיה, ממה שלא שונו של הרמה. כמה פעמים הוא למד תשובות הרמה? לא חושב שמאה ואחד פעמים. יש הרבה תשובות, השס נגיד חזר הרבה פעמים, אבל תשובות לא, אי אפשר לספיק את כל התשובות ללמוד בלי גבול. פשוט זכר, הכל זכר. הכל מפני, זה שורש של החוכמה, הוא לא, והכל מתוך הגדלות הכללית הזאת, הקיף את הכל. זה תורת ארץ ישראל. והוא המעיד על עצמו שכשהוא בא לארץ ישראל הוא ראה את ההבדל הגדול בתלמוד שבחוץ לארץ לתלמודה של ארץ ישראל. וההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, כמה שאנחנו נפריז, אפילו לא נגיע לאחד מני רבבה ממעלותה של ארץ ישראל. ואני יודע ועד בדבר, כך הוא אומר. והוא יודע להעיד את ההבדל שבין ארץ ישראל לחוץ לארץ. לא מכיר עוד עד נוסף, אבל עד אחד נאמן ביסורי. שיכול להגיד, אני עברתי, עליתי מחוץ לארץ לארץ ישראל, בטח יש, אבל אין רבים. אבל הוא היה מאלה, רואה את ההבדל שאי אפשר בכלל להשוות את המעלה של ארץ ישראל. אין כל ספק שגם אנחנו, היא פועלת עלינו מעלתה של ארץ ישראל. אנחנו לא היינו בחוץ לארץ, לא יודעים להשוות, ומי יודע אם היינו, יודעים אם היינו. אבל בוודאי שכל מי שנמצא בארץ ישראל, המעלתה של ארץ ישראל היא פועלת עליו. אנחנו זכינו לבלד בארץ ישראל, לחיות בארץ ישראל. גם על זה מדבר חסד אברהם, יש מדרגות מדרגות. יש אנשים שלא ראו את ארץ ישראל ולא היו אף פעם בארץ ישראל. זה הכי רחוק. יש אנשים שראו את ארץ ישראל, אבל לא נכנסו אליה. ואחרי המרגלים לא יראו את הארץ הזאת. לא רק לא ייכנסו אליה, לא יראו אותה. אפילו לראות, כשזה מעלה גדולה, הם לא יהיו את המעלה הזאת. משה רבינו, שלא היה רשאי להיכנס לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא מראה לו את כל הארץ. כבר הראייה היא מקרבת. הראייה היא מקשרת. אני אומר את זה גם כשאנחנו באים לירושלים ומסתכלים על הכותל, מסתכלים על הר הבית, צריכים לדעת, הזכות הזאת לראות, גם אם לא נכנסים, זה כבר זכות. זה לא רק להיכנס. עצם הראייה היא כבר מחברת אותנו. העיניים שלנו שמה. ואיפה שמסתכלים, שמה נמצאים במידה מסוימת. מדרגה יותר גדולה זה מי ש ביקר בארץ ישראל, אחרי מי שראה מבחוץ, מי שביקר פעם אחת בארץ ישראל. אבל פי שלא נשאר, זה כבר הוא זכה באיזה מעלה בארץ ישראל. מי שהגיע לארץ ישראל בחייו, ונשאר כל חייו בארץ ישראל, מדרגה גדולה. מי שנולד בארץ ישראל, וחי בארץ ישראל, כל חייו בארץ ישראל, איזה מעלה גדולה עצומה, כמה מעלות יש בדרך. יש כאלה שלא באו בחייהם לארץ ישראל, באו במותם. גם בזה יש מדרגות. יש כאלה שהגיעו, יעקב אבינו, הוא בא שלם בגופו. יש יוסף, הגיע עצמותיו. זה לא בשלימות, לא באותה שלימות. מדרגות, מדרגות בזכות הזאת להיות קשור בארץ ישראל. ואנחנו אשרינו, שאנחנו זוכים להיות בארץ ישראל, לעסוק בתורה בארץ ישראל, להיות בתקופה הנפלאה הזאת של התחדשות ההתיישבות בארץ ישראל, התחדשות השלטון היהודי בארץ ישראל. את כל הגודל הזה אנחנו צריכים, מהמבט הגדול הזה, לעסוק בתורה, לעלות בעבודת השם, ולדעת שכל מה שאנחנו עושים יש לו עוצמות גדולות מיוחדות שלא היו לדורות הקודמים. המעלות האלה של ארץ ישראל לא היה להם. אשרינו מה טוב חלקנו. אז זהו, ציפרנו בשבחה של ארץ ישראל, ונזכה לראות אותה בשלמותה, ולקיים את המצווה בפרשת השבוע, שהיא תלויה בכל יושבי עליה. זה מצוות חלה, שבעזרת השם, ומצוות יובל, ומצוות מקדש, והמלכות, בעזרת השם בקרוב.